ערב טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים בתולדות הגאולה, גאולת עם ישראל בדורות האחרונים, ואנחנו דיברנו בשני השיעורים הקודמים, בשיעור הראשון על הגאון מווילנה ותלמידיו בעלייתם ארצה, בשיעור השני על המשך הפעולה של הדורות הבאים אחרי תלמידי הגאון הראשונים בבניין ירושלים במיוחד. אני רוצה עכשיו לחזור קצת לחוץ לארץ. זאת אומרת, חס וחלילה, אנחנו לא נקום וניסה לחוץ לארץ, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אבל מבחינה היסטורית חשוב לנו להבין מה קורה במקביל לפעולה שפועלים בירושלים, מה קורה בחוץ לארץ. מה זאת אומרת? אני הרי תיארתי בשיעור הראשון שהגאון מווילנה היה אדם גדול מאוד, אחד מגדולי הרבנים שהיו במשך דורות רבים בעם ישראל. והייתה לו הרבה השפעה בעם ישראל. את הנושא הזה של ארץ ישראל, אמנם הוא אמר לתלמידים הקרובים אליו, ויש כאלה שמתייחסים לעניין הזה כאילו שיש פה איזה סוד. זה נכון שהפרטים הייחודיים של ההנהגות ודברי התורה המיוחדים לגבי העניין הזה לא התפרסמו בצורה רחבה. ורוב אלה שעסקו בזה באמת הגיעו לארץ ישראל והמשיכו פה את המסורת הזאת. אבל צריך להבין, גם אלה שהגיעו לארץ ישראל לא עלו כולם בבת אחת. וגם, תיארתי לכם בשיעור הראשון, שהמנהיג הראשון של היישוב, רב ישראל משקלוב, נאלץ לחזור לחוץ לארץ כדי לגייס כספים. עכשיו, תבינו, מה קורה באותה תקופה? איך בן אדם מגייס כספים? היום, אני אגלה לכם סוד, אדם שרוצה לגייס כסף, אם הוא לא משתמש באינטרנט, הוא מוצא מישהו שמכיר כמה מיליונרים, וקורא איתם פגישה, וניגש אליהם הביתה, ומדבר איתם. באותה תקופה זה לא בדיוק הסתדר כך. אלא מי שרצה לגייס כספים, במיוחד, מה עשה רבי ישראל משקלוב, הוא ארגן גיוס כספים קבוע, בקהילות רבות בעם ישראל. איך עושים דבר כזה? טוב, אם מדובר בתלמיד חכם בעל שיעור קומה, פירוש הדבר, שאתה מגיע לקהילה פעם ראשונה, ואתה דורש דרשות. אתה מלמד תורה. אתה מדבר על הנושא של ארץ ישראל. וכשהיהודים שם מתלהבים ושואלים מה אפשר לעשות, אתה אומר להם, תראו, שמישהו פה יתנדב להיות גבאי, ובאופן קבוע הוא ישים פה קופה, ואנשים יתרומו כספים, ואחר כך יעבירו את הכספים להגבאי הראשי, מי שהיה אחראי לכל, היה התלמיד הכי גדול של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, והיה נחשב למנהיג של יהדות ליטא באותה תקופה, וממילא הדברים האלה נודעו. זה לא היה סוד שיש פה עניין שהגאון לימד את תלמידיו שהגיע זמן הגאולה ועולים לארץ ישראל. אמנם, זה עדיין לא משהו שנודע בכל עם ישראל. עם ישראל באותה תקופה מפוזר כמעט בכל העולם. אבל בליטא הדבר הזה כבר נודע. וזה משפיע. זה השפיע כבר אז, למה רבי ישראל משקלוב נאלץ לגייס יותר כספים? כי באו הרבה יהודים שלא תכננו לעלות ואמרו, גם אנחנו רוצים. אז היו צריכים עוד כסף. אבל מעבר לזה, הדברים המשיכו להשפיע הלאה. וכאן אנחנו מגיעים, כשאנחנו רוצים להכיר את ההשפעה, אנחנו מגיעים לדור שהוא מקביל לדור השני של תלמידי הגאון מווילנה. דור הראשון עם אלה שעלו לארץ ישראל, חלק גדול למדו אצל הגאון מווילנה בעצמם. הדור השני הם כבר הבנים, שהם ממשיכים, כפי שהדגמתי, בבן של רב שלמה זלמן צורף, שקראו לו רבי מרדכי סלומון, שהוא כבר מנסה לקנות אדמות ולהתחיל בחקלאות. באותו הדור אנחנו כבר מוצאים השפעה בצורה הרבה יותר רחבה אצל היהודים בחוץ לארץ. מה זאת אומרת? יש מושג שנקרא בהיסטוריה הציונית החילונית מבשרי הציונות. ההיסטוריונים החילוניים באים ואומרים, טוב, היה פה איזו תופעה מעניינת, פתאום כל מיני אנשים התחילו לדבר על זה שעם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל. זה מבשר את התנועה הציונית, זה לפני, לכן זה נקרא מבשרי הציונות. אני קורא לתופעה הזאת לא מבשרי הציונות, אלא מבשרי ציון. זה המקור של המונח. כתוב, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. למה אני קורא לזה מבשרי ציון? כי מדובר פה כמעט בכל המקרים ברבנים. מאיפה הרבנים האלה הגיעו? עוד רגע אנחנו נשמע. אבל מה אמרו הרבנים? הרבנים האלה באמת אמרו, הגיע זמן הגאולה. הם לא דיברו על הציונות של הרצל, כי הציונות של הרצל עדיין לא הייתה קיימת. זה חיבור מאוחר שחיברו ההיסטוריונים. הם אמרו, כמו שאמר הגאון מווילנה, הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל, הגיע הזמן של הגאולה. עכשיו, הרבנים המפורסמים, גם בהיסטוריה של הציונות, הם הרב קלישר והרב גוטמכר, קודם כל. אלה שני רבנים שהיו באירופה, באזור שהוא אמנם אז היה חלק מגרמניה, אבל הוא קרוב מאוד לפולין. כלומר, זה בערך על הגבול בין מערב אירופה למזרח אירופה. מערב אירופה המערבי ביותר הייתה כבר הרבה מאוד השפעה של ההשכלה. מזרח אירופה הייתה יותר יהדות שורשית מעמיקה, אבל עדיין במערב אירופה, במיוחד באזורים הקרובים, היו הרבה מאוד יהודים, רוב היהודים שמרו מצוות, והיו שם שני רבנים, שני הרבנים האלה, שהיו רבנים מאוד גדולים באותה תקופה. הרב קלישר היה פוסק גדול, הרב גוטמכר היה מעין רבי. היו באים אליו לקבל ברכות עד כדי כך שיום אחד הוא פשוט הודיע הודעה, הדפיס את זה גם בקצת עיתונים שהיו באותו זמן, אני לא מסוגל לעמוד בזה, בבקשה תפסיקו לבוא אליי. האמינו שהברכות שלו מתקיימות, והיה תלמיד חכם וצדיק גדול, וכולם רצו לקבל ממנו ברכות. ושני הרבנים האלה הולכים ומפרסמים, הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל, והם מתחילים פעולות ממשיות לגיוס כספים כדי לקנות אדמות בארץ ישראל.
איפה שניהם היו? באיזה מדינה?
בחלק המזרחי של גרמניה. מה? עכשיו. אבל יש דבר שההיסטוריונים פחות מדגישים אותו. היה איתם רב שלישי, שהוא כן ידוע מבחינה היסטורית, קוראים לו הרב נתן פרידלנד, והוא למעשה יצר את הפעולה בצורה אקטיבית, כי הוא, הרבנים האלה היו מאוד גדולים, כל אחד ישב במקומו, בעירו. רב נתן פרידלנד לקח לעצמו תפקיד להסתובב ממקום למקום. הוא היה עושה פרסום, דורש דרשות, הוא הוציא ספרים, הוא היה מאוד אקטיבי. מי זה הרב נתן פרידלנד הזה? הוא גדל בליטה. הרב שלו, הוא דמות ידועה, אבל אני לא אכנס לזה בעריכות, קראו לו הרב יוסף זונדול מסלנט, הוא בעצמו עלה לארץ ישראל, לא עם תלמידי הגר"א, הוא כבר שני דורות אחרי, והוא תלמיד של הרב חיים מוולוז'ין, שהוא התלמיד של הגאון מווילנה. כלומר, נתן פרידלנד לא היה צריך, כמו שקוראים לזה, לגלות את אמריקה. הוא לא היה צריך להמציא איזו תיאוריה חדשה של גאולה. הוא ידע את הדברים האלה מבית המדרש שהוא למד בו, שהמסורת של הגאון מווילנה עברה, והוא זה שיוצר את הקשר אחר כך עם שני הרבנים האחרים. כלומר, הפעולה של הגאון מווילנה ממשיכה להכות עדים ולהתרחב מבחינה גיאוגרפית. היא מגיעה מליטא, שזה מזרח אירופה, מערבה, מתחילה להתפרסם, ועכשיו מתחילים להדפיס ספרים. כל שלושה הרבנים האלה, הרב פרידלנד מדפיס ספרים, הרב קלישר מדפיס ספר, הרב גוטמאכר אמנם לא מדפיס, אבל רואים שהוא פעיל, הוא שולח מכתבים לרבנים, הוא מגייס כספים, הוא שולח בסוף שלח לארץ ישראל עם כסף כדי לקנות אדמות. הדברים ממש מגיעים לביצוע מעשי, וכל זה מפרסם את הדברים ברחבי עם ישראל. עכשיו, יש לזה התפתחות עוד יותר רחבה. בשביל זה צריך לדעת דבר מעניין. אנחנו היום מכירים שיש חלוקה כללית בעם ישראל, מה שנקרא חלוקה עדתית. יש יהודים אשכנזים ויש יהודים ספרדים, נכון? טוב, בסדר, יש מסורות, אנחנו כולנו אחים, כולנו עם ישראל, אבל יש מסורות שונות ומנהגים שונים. יש גם בתוך כל אחד מאלה הרבה מאוד כיווני משנה. מה שלא ידוע הוא שהחלוקה הזאת היא לא כמו שמכירים היום מבחינה גיאוגרפית. היום יגידו לך, מאיפה באו האשכנזים? מאירופה. מאיפה באו הספרדים? טוב, צפון אפריקה, עיראק, תימן וכדומה. אבל הדבר הזה מבחינה היסטורית הוא לא נכון. מדוע? כי היו קהילות ספרדיות בהרבה מקומות. בכלל, הספרדים היו אלה שחיו תחת השלטון המוסלמי. אתם יודעים עד איפה הגיע השלטון המוסלמי? האסלאם, מה? נכון, יפה. הבלקנים, מה שנקרא היום מבחינה גיאוגרפית, היו תחת שלטון מוסלמי עד לדורות האחרונים. עד קרוב למלחמת העולם הראשונה. הבלקנים זה יוון, בולגריה, האזור שפעם היה נקרא יוגוסלביה, שהיום הוא מחולק לסרביה, בוסניה וכדומה. כל המקומות האלה הם עדות המזרח. לגמרי כמעט. בדור האחרון, לפני השואה, נכנסו גם, קצת יותר מוקדם, נכנסו קהילות אשכנזיות גם לאזור של סרביה. אבל הקהילות הגדולות היו של מה שנקרא ספרדים, של עדות המזרח. היו גם קהילות ספרדיות באיטליה. כי היו שם קהילות ותיקות כאלה. ברחו, חלק היו כמו כשברחו מספרד, עוד בגירוש ספרד, הרבה לפני כן. עכשיו, עדות המזרח, לכאורה, זה כיוון אחר לגמרי. אנחנו דיברנו קודם על יהדות ליטא, גרמניה, אבל דיברנו בשיעור שעבר על יהודי שהוא זה שהשיג את האישור לבנות את בית כנסת החורבה, חורבת רבי יהודה החסיד. אתם זוכרים איך קראו לו? רב שלמה זלמן צורף. איך קוראים לנכד שלו? אני אעשה לכם מבחן פתע. הרב יורם משה סלומון, יפה. הרב שלמה זלמן צורף, היה צריך כסף לפעילות שלו. היה צריך הרבה כסף. הוא נסע לחוץ לארץ לגייס כספים. כשהוא היה בחוץ לארץ, באיטליה, הוא פגש שם רב גדול, תלמיד חכם מאוד מעניין, שקראו לו הרב יהודה ביבס. רב יהודה ביבס היה רב ספרדי. ואז אנחנו מוצאים אצל רב יהודה ביבס על עלייה לארץ ישראל, דברים נפלאים. רב יהודה ביבס השפיע על רב שקראו לו רב יהודה אלקלעי. רב יהודה אלקלעי נחשב לאחד ממבשרי הציונות, מבשרי ציון במונח שלי. זאת אומרת, הוא היה רב ביוגוסלביה, בסרביה, ואנחנו כבר מגיעים לעדות המזרח, להשפעה רחבה בעקבות, שוב, בעקבות הפעילות של תלמידי הגאון מווילנה. רב יהודה אלקלעי קובע יסוד בספרים שלו. יש תשובה כללית ויש תשובה פרטית. הזכרתי את זה? תשובה פרטית, כל אחד חוזר בתשובה. מצוין. תשובה כללית, עם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל. כתוב בנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך. כותב רב אלקלעי, תחזרו לארץ ישראל. זה פירוש הפסוק. עכשיו, אני אוסיף לכם משהו שזה קפיצה קדימה בהרבה. בקהילה של רב יהודה אלקלעי, היה יהודי שהיה מאוד קשור אליו, היה נדמה לי חזן בבית הכנסת שלו. והיהודי הזה נולד לו בן, והבן לא היה כל כך קשור לבית הכנסת, ועזב בכלל את הקהילה, והלך לגור בווינה. בווינה נולד לו בן. לא, סליחה, הבן נולד עוד ביוגוסלביה. עכשיו, אבל הבית עדיין זכרו את הדברים של הסבא, ושל הרב של הסבא, של הרב אלקלעי. הבן הזה קראו לו בנימין זאב הרצל. הרצל גדל בקהילה של הרב אלקלעי. פתאום אנחנו רואים את משהו שונה קצת ממה שמכירים בהיסטוריה. הרצל לא התעורר לעניין של חזרה לארץ ישראל יום אחד כשהוא ראה את משפט דרייפוס וכדומה. הרצל כשהוא היה צעיר, היה לו דוד ששלח לו יין מארץ ישראל. אנחנו עדיין מדברים על המשך הפעולה של תלמידי הגאון מווילנה, זה הולך ומתרחב. הרב אלקלעי, אמרתי לך, אנחנו בשנים עבריות, הרב אלקלעי נולד בתקוף נון ח', זה כבר בערך בזמן פטירתו של הגאון מווילנה, והוא חי עד תפש למתת. הוא נפטר בארץ, הוא עלה לארץ ישראל בעצמו, והוא נפטר בארץ ישראל. הרב אלקלעי, כן. הרב קלישר רצה לעלות לארץ ישראל, הוא לא הספיק. כן, זה כולם נפטרו בערך באותו זמן, דווקא יש למד דלת, למד ה', למד ת'. אנחנו מדברים על אותו הדור שהוא מקביל לדור השני של תלמיד, כן, שבני התלמידים של הגאון מווילנה. עכשיו כמובן, הדבר הזה משפיע. הוא משפיע על זה שהרעיון של חזרה לארץ ישראל הולך ומתפשט בעם ישראל. יש לנו, ליטא היא בצפון אירופה, צפון מזרח אירופה. יש לנו גרמניה במרכז אירופה. יש לנו יוגוסלביה בדרום אירופה. וכל הקהילות באמצע, לא? ודאי, כולם, הרעיון הזה הולך ומתפשט. ויהודים מתחילים לחשוב, רגע, אולי גם אני יכול לחזור לארץ ישראל? והדבר הזה עוד מעט אנחנו נראה איך הוא משפיע.
אבל ההשכלה כבר התפשטה.
ההשכלה מתחילה להתפשט ממערב למזרח, וגם עכשיו יש תופעה לגבי ההשכלה. כי ההשכלה כבר קיימת לא מעט שנים. והמשכילים הולכים ומתקדמים. מה פירוש מתקדמים? מתבוללים תרבותית. חלק מתבוללים לצערנו גם מבחינה לאומית לגמרי. אבל חלק מתבוללים תרבותית, אנחנו יהודים, אבל אנחנו רוצים להיות אזרחים, שווי זכויות, ולמוד את התרבות של אירופה וכדומה. נכון? זה מה שעושה ההשכלה. ואז, גם במדינות אירופה, יש הכרה רשמית שהיהודים הם יש להם שוויון זכויות. אנחנו כבר עברנו את מלחמת נפוליון, ונפוליון הפיץ באירופה את הרעיונות של שוויון זכויות של כל האזרחים שווים, ומתחילים להעביר חוקים שאין הבדל בין יהודי לבין גוי. והיהודים מצפים, הנה, עכשיו, אומרים המשכילים, עכשיו נושענו, בשבילם זאת הגאולה. כן, אנחנו נוכל להיות אזרחים שווי זכויות באירופה, ולהישאר פה. מה קורה? זה מצליח? לא, זה לא מצליח בכלל. כי האנטישמיות הולכת ומתגברת. וממציאים סיבות חדשות לאנטישמיות. האנטישמיות הישנה הייתה מאוד פשוטה. נוצרי, שונא יהודי. מוסלמי, שונא יהודי. עכשיו זה לא לגיטימי להגיד כך. זה לא פוליטיקל קורקט. חסרה משהו בתקינות הפוליטית. אז ממציאים סיבות חדשות. קמים אנשים ואומרים, מבחינה מדעית היהודים הם עם פחות. והאנטישמיות הולכת ומתגברת. לא נעלמת, לא נרגעת אפילו, אלא מתחזקת. אז זה תהליך שאנחנו נראה בו שלבים על גבי שלבים. אבל כבר בשלב הזה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו דיברנו על הדור השני, ואנחנו עוד רגע נדבר על הדור השלישי, לקראת הדור השלישי יש יהודים שהתחילו בתהליך ההתבוללות, נתקלו באנטישמיות ואמרו, רגע, טעינו. צריך להיות עם. אנחנו עם ישראל, לא מוכנים לקבל אותנו. אז מה זה עם ישראל? הם לא חוזרים לגמרי לתורה ומצוות, אבל הם חוזרים חלקית להכרה בזה שהם חלקים מעם ישראל, הם לא רוצים להוותר על עם ישראל, ואם כן, עם ישראל צריך לקום לתחייה ולחזור לארץ ישראל. אז נוסף על הרבנים, שהם ממשיכים את עניין הגאולה, והם רוצים באמת לפעול בכיוון הזה, והם מבינים את הגאולה, כמו תלמידי הגאון מווילנה, שגאולה פירוש הדבר, לקנות אדמות בארץ ישראל, להתיישב, לבנות, וכל זה, זה חלק מהגאולה, וזה חלק מהתורה, והכל בכיוון הזה. מתחילים לקום יהודים שלא רוצים תורה ולא רוצים מצוות, הם רוצים עם ישראל בארץ ישראל. קוראים לזה לאומיות. ומה? זה עוד לא ציונות, זה מה שמכניסים ההיסטוריונים, הציונים החילוניים, לתוך הרשימה של מבשרי הציונות, את האנשים כמו פינסקר, שהיה לו ספר אוטו-אמנסיפציה. אמנסיפציה זה שוויון זכויות. פינסקר אמר, לא, אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו, לתת לעצמנו שוויון זכויות. איך? לקום ולחזור להיות עם. רק שבציונות החילונית מערבבים את שתי התופעות האלה. כאילו, זה קם בפני עצמו, ואלה קמו בפני עצמם, כל מיני אנשים עם רעיונות. זה לא ככה. הרבנים ממשיכים את הקו, את השרשלת, ופינסקר הוא חצי חוזר בתשובה. יש כאלה שחוזרים בתשובה לגמרי, אבל יש הרבה שחוזרים בתשובה חצי דרך. כן.
אני חושב, זה נשמע לי ממש נס שהיהודים האלה שרצו להגיע למעמד של שוויון באירופה ולהיות אירופאים לגמרי, בסוף בחרו בכיוון של לאומיות יהודית וציונות.
אתה אומר, כן, כן.
אירופאיות לחלוטין.
אתה אומר שגם חצי חזרה בתשובה זה נס, אני מסכים איתך. כי היו כאלה שאמרו, הדבר הכי פשוט, לא מקבלים אותנו בתור יהודים, נהפך לנוצרים.
זה נשמע שזה היה תהליך, כאילו שם.
כן, והיו בהחלט כאלה שעשו את זה, ואיבדנו ככה חלקים מעם ישראל, שברצונם ממש עברו את הקו. כן. נכון, אבל בכל אופן, בדורות ההם היו הרבה שעברו את הקו, אנחנו לא יודעים איפה כל הצאצאים שלהם היום. וזה שחלק הגיעו למסקנה הפוכה, יש בזה בהחלט השגחה אלוקית, וזה פלא לראות את זה, ובאמת לראות את זה על האנשים האלה, להבין את הדמויות של האנשים האלה, שהיו כל כך רחוקים וחזרו לעם ישראל, כן, יש בזה פלא גדול. עכשיו אני רוצה לחבר את הדברים ביחד ותבינו מה קורה. דיברנו על ארץ ישראל, תלמידי הגאון מווילנה עולים, נתקלים בקשיים עצומים, מצליחים ליישב יישוב ובסוף להגיע לירושלים. בירושלים מתחילים לבנות. ולקחתי בתור דוגמה את הדור השלישי, הרב יורם משה סלומון, הוא הולך ביחד עם ידידיו ובונה את נחלת שיבה. מתחילים לבנות מנחלת שיבה עוד יותר החוצה ומתרחבים, וירושלים הולכת ומתרחבת. רבי יואל משה סלומון רואה שירושלים מתרחבת, הוא אומר עכשיו צריך להקים יישוב חקלאי. עכשיו אני רוצה שתיכנסו באמת לתוך העניין שתבינו. מה זה להקים אז יישוב חקלאי? קודם כל, צריך לקנות את האדמות. עכשיו, הכסף הוא כבר עניין גדול. עכשיו, אבל יש כסף. צריך למצוא מישהו שמוכן למכור. המקום הראשון שהם הולכים לנסות לקנות, הסולטן, המלך, של הממלכה האוטומנית מחליט למכור אדמות שלו. הוא תמיד בקשיים כלכליים, הם היו במצב כלכלי חמור, הוא מחליט למכור אדמות שלו ליד יריחו. תסתכלו עכשיו על הדף שתבינו, אני היום נתקלתי באיזה מאמר של מישהו שטען, היהודים האלה מהיישוב הישן, גם אם הם הגיעו לחקלאות, זה היה מסיבות פרקטיות, חיפשו פרנסה, משהו. בואו תראו מה כותב רבי יואל משה סלומון. זה, תסתכלו, שיר אדמת ישראל, כותב למטה הבן שלו, השיר הזה עשהו, כלומר כתב אותו, אדוני אבי הרב רבי יואל משה סלומון, ככה הכתיב הישן, בשנת תפרש למד ה', אנחנו מדברים על זמן שאין עדיין יישובים חדשים בארץ ישראל. תזכירו לי אחר כך, יש דבר אחד קצת יוצא מן הכלל הזה, אבל אין יישובים חדשים. יש את ירושלים, צפת, טבריה, יפו, חברון. והוא הולך לחפש אדמות. בעת ביקרו, כלומר בזמן שביקרו האדונים היקרים, כבוד מורנו שמואל מונטגי, אדם עשיר, עם רב דלת אשר, את אדמת הקודש, וגם הוא נלווה אז עמהם, לתור את יריחו ואת כל כיכר הירדן, ולכל זמרת הערבים השוכנים שם, אשר צללו באוזניו, ותצלח עליו רוח השיר הזה, שיר אדמת ישראל. אני לא אקריא לכם את כל השיר, אבל זה משהו נפלא. כלומר, אומר רבי יואל משה סלומון, אני שומע את ארץ ישראל שרה. האדמה שוממה. מזעף השם יגון מלאתי, על בניי כי נדדו קודר שחותי. 1,800 שנה ישבתי בדד. כך אומרת האדמה. עכשיו תראו את שלוש, בית שלוש עם המוספרים, דור לדור אהבת ארצם הודיעו. אנחנו מדברים על מצב שהוא בא ואומר, אנחנו דור אחרי דור, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, זה עובר מאבא לבן, מבן לנכד. שש, אני כן מדלג, אוזני שמעה שיר אדמת ישראל, מבין אלוני הבחות נתונים על אריאל. בוכים, האדמה שוממה. מה עושים? תראו את שתי השורות האחרונות. אורו ישנים אורו, הקיצו משנתכם, כי עלה השחר להאיר אפלתכם. הגיע גאולה. חבר'ה, תתעוררו. אל תהיו אדישים. יש פה עבודה לעשות. רבי משה סלומון מנסה לקנות את האדמות ליד שמציעים למחירה ליד יריחו. מקימים ארגון ויש כסף ועומדים לקנות את האדמות, והסולטן אומר, יהודים יקנו את האדמות שלי? לא בא בחשבון. מבטל את כל העסק. אז הולכים לחפש במקומות אחרים. רק נשאר מזה דבר מאוד מעניין. נשאר מזה, כשהם הקימו את הקבוצה, הם נתנו שם לקבוצה. כתוב שכשכבשו את ארץ ישראל, הרי כבשו את יריחו, המקום הראשון שכבשו, והייתה תקלה. יהושע הכריז חרם על יריחו, אסור לקחת שום דבר מהשלל, והיה אדם אחד מעם ישראל, אחן, שהוא לקח מהחרם, גילו את זה, הקדוש ברוך הוא העניש את עם ישראל, ולקחו את אחן והוציאו אותו להורג. למקום שהוציאו את אחן להורג, ליד יריחו, קראו עמק אחור, עין חף וו רש. זה על משקל אחן, אחן הוא עין חף נון, ויהושע אומר לו, השם יעקור אותך, יעקור אותך מעם ישראל, יעשה את השם שלך לדיראון עולם, זה עמק אחור. אבל הנביא כותב, דורות אחר כך, שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עמק אחור יהפך, מישהו יודע מה המשך הפסוק? לפתח תקווה. לכן רב יואל משה סלומון וחבריו קראו לקבוצה שלהם, פתח תקווה. אלא שלא הצליחו לקנות את האדמות ליד יריחו, והפתח תקווה עבר לאיפשהו היום. שם קנו את האדמות. קנו את האדמות, התיישבו, התחילו לאבד את האדמה, אחרי חצי שנה הביאו לירושלים יבול של חיטה, שכולם פשוט עמדו מסביב, ובחו מרוב שמחה. ואז הדברים התחילו להסתבך. היו בעיות עם הטורקים, היו בעיות עם הערבים שתושבים של המקום, והיו בעיות פה, והיו בעיות שם. היישוב כמעט התמוטט. שכחתי כרגע, אני צריך לבדוק לך את הפסוק. אבל נדמה לי שזה הושע, אבל אני לא זוכר כרגע. נתתי לה את קרמיה משם, את עמק אחור לפתח תקווה, נדמה לי שזה הושע. עכשיו, יש בעיה? מה עושים? איך באמת מעמידים על הרגליים את פתח תקווה? התשובה היא, צריך כוחות חדשים. וכאן הקישור למה שאמרתי בהתחלת השיעור. כיוון שבינתיים התעוררו היהודים בחוץ לארץ, כמו שכותב רבי משה סלומון, אורו ישנים אורו, ומדברים שם על הגאולה ועל ארץ ישראל ועל הכל, מתחילים לעלות יהודים לארץ ישראל, זה כבר לא רק תלמידי הגאון מווילנה. ומתארגנות קבוצות שרוצים להתיישב בארץ ישראל, ואז מגיעה תגבורת. פתח תקווה נוסדה בשנת תפרש למד ח', בתפרש מם ב' מתחילה מה שנקרא על ידי ההיסטוריה הציונית העלייה הראשונה. זאת אומרת, מתחילות להגיע קבוצות של יהודים לארץ ישראל. מה שמעניין, שבאותו זמן לא רק מגיעים מאירופה, כבעקבות כל התעמולה וכל מה שדיברנו, אלא גם מתימן מגיעים באותו הזמן. אבל זה סך הכל 4 שנים אחרי ייסוד פתח תקווה. כשפתח תקווה בצרות ובקשיים, ובסופו של דבר מקימים את פתח תקווה מחדש עם תוספת גדולה של יהודים שבאים מחוץ לארץ. ואז העלייה הראשונה מתחילה, זה כבר לא רק יישוב אחד, כבר מדובר ביישוב ועוד יישוב ועוד יישוב, קונים פה אדמות ופה אדמות ומגיעים באמת להרחבה הרבה יותר גדולה. והעלייה הראשונה כבר זה נושא נוסף.
כשהעלייה הראשונה הגיעה כבר פתח תקווה...
כבר פתח תקווה הייתה קיימת, הייתה התחלה, באותו זמן הייתה, לא ישבו יהודים ממש בפתח תקווה, הניסו, הקבוצה הראשונה, המושבה הראשונה של העלייה הראשונה, היא ראשון לציון. אני נקראת ראשון. אבל ניסו להציע לגרעין של ראשון לציון להתיישב בפתח תקווה. רק הם מצאו יישוב משלהם.
ראשון לציון זה היישוב המושב הראשון?
של העלייה הראשונה. אבל פתח תקווה קודמת, פתח תקווה קודמת מבחינת היסוד.
אז בגלל זה, למה עשו את העם המושבות? זה שהיא קודמת.
כן, ודאי. היא למעשה, היא היישוב הראשון שהוקם בתור היישוב. יש קצת ויכוח בין פתח תקווה דווקא לראש פינה. היה מרחק גדול ביניהם, הם לא היה באותו זמן, לא הייתה תקשורת, לא יכלו לדעת בדיוק. אבל ראש פינה זה גם מיהודים ממה שנקרא היישוב הישן, והם גם קיבלו אחר כך תגבורת מאנשי העלייה הראשונה. הגיע לשם גרעין שבזכותו ראש פינה החזיקה מעמד והצליחה להתבסס. אז למעשה יש לנו פה המשך, כן? כל הפעולה, כפי שאמרתי, של תלמידי הגאון מווילנה, 3 דורות, ועכשיו כבר מצטרפים כוחות נוספים. עכשיו, כוחות הראשונים שמצטרפים הם הכוחות המעשיים. כן? כוחות של אנשים שבאו, מה שנקרא עלייה ראשונה, הם גם תוצאה של, ברובם, של פעולת תלמידי הגאון מווילנה, אבל זו תוצאה ביותר רחוקה, של תעמולה ושל של דברים שהתפשטו ברחבי אירופה, ויהודים שמגיעים ואומרים, אנחנו גם רוצים להקים יישובים בארץ ישראל. אבל כאן כבר יצאנו מהמסגרת המצומצמת של תלמידי הגאון, והרחבנו את המסגרת מאוד מאוד. כדי לסכם קצת את העניין הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור על יהודי אחד. יהודי האחד הזה, קוראים לו הרב זרח ברנט. בית ריש נון תת, הוא ידוע, מי שמכיר את השיר שעשו על רבי יוחנן משה סלומון, הוא היה בחבורה הזאת, אבל למעשה הוא עלה לארץ ישראל הרבה יותר מוקדם. רב זרח ברנט גדל בליטא. אז אנחנו כבר לא מופתעים מזה שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. הוא למד בישיבה בליטא, וכדרך הימים ההם, בא יהודי עשיר לראש הישיבה ואמר, אני בן אדם עשיר, אני מחפש חתן לבת שלי, אני רוצה שתמליץ לי על תלמיד חכם, ככה אחד מבחירי התלמידים של הישיבה שלך. ראש הישיבה המליץ לו על הרב זרח ברנט. מפגישים ביניהם, והיהודי עשיר הזה יושב בלונדון. לונדון אז הייתה מרכז עולמי של תעשייה ומסחר. במיוחד בתעשיית הטקסטיל, והיהודי הזה היה לו, התעשר שם מתעשיית הטקסטיל, והרב זרח באנט אומר לרב שלו, אבל אני רוצה לעלות לארץ ישראל, אני לא רוצה ללכת ללונדון. אומר לו הרב שלו, תרגע, גם מלונדון אפשר להגיע לארץ ישראל. אז הרב זרח באנט מסכים, מתחתן, נוסע ללונדון, והוא מתברר בן אדם מאוד קישוני, הוא מקבל פתיחה טובה מהחותן שלו, מקים בית חרושת לטקסטיל, מעביח הרבה מאוד כסף, ואז הוא אומר לאשתו, תראי, עם הכסף הזה אנחנו עולים לארץ ישראל. טוב, מהרבה הפלא גם אשתו מסכימה, זה לא כל כך פשוט באותם הזמנים. לונדון הוא מרכז העולם, כמו לגור בניו יורק היום, וירושלים, בקושי יש תנאים מגורים. אבל הרזרח באנט לוקח את כל הכסף, לוקח את אשתו, עולה לירושלים, וכבר יש שכונות מחוץ לחומה. הוא משקיע את הכסף בשכונות חדשות בירושלים. אני לא זוכר את השנה, אני יכול לבדוק לך, אבל התוצאה היא שהוא מפסיד את כל הכסף. כי שכונות בירושלים הן עדיין לא עסק רווחי. אנחנו מדברים על זמן שנכון, אנשי נחלת שיבה אולי כבר לא צריכים לשמור בנשק בלילות שלא יפרצו להם שודדים לבית. זה עדיין לא עסק רווחי. בונים שכונות, אז זרח באנט בונה, אבל הוא מפסיד את כל הכסף. אז הוא אומר לאשתו, זה בסדר, תישארי פה, ואני חוזר ללונדון. עכשיו תבינו, בתנאים של הימים ההם, מה פרוס לחזור ללונדון? זה לא היום, אתה קונה כרטיס טיסה, אתה מסכם עם באיזה מטוס, ותוך כמה שעות אתה בלונדון. אתה בתנאים של הימים ההם, אתה צריך לנסוע מירושלים ליפו, לעלות על אונייה, להיטלטל כמה שבועות בדרכים, ורק אז אתה מגיע ללונדון. אבל הוא מגיע ללונדון, והוא פותח בית חרושת מחדש, ומעביח כסף, ומוכר את בית החרושת, מחסל את הכל, ולוקח את הכסף וחוזר לירושלים. זה לא, הוא כנראה היה מאוד מאוד קישוני, כי הוא עושה את זה במשך שנה בערך. ואשתו בארץ, כן. משאיר אותה לבד פה שנה בארץ, ומביא כסף. והוא משקיע שוב את הכסף. והוא שוב מפסיד אותו. אז הוא שוב נוסע ללונדון. בן אדם צריך להיות קישוני, ואתה מתחיל לרחם על אשתו. אתם יודעים כמה פעמים הוא עושה את התרגיל הזה? אתם לא תאמינו. 15 פעמים היהודי חוזר ללונדון, מעביח מחדש ומוכר וחוזר עם הכסף לארץ ישראל. בפעם האחרונה שהוא עושה את זה, הוא כבר לא משקיע את הכסף בשכונות בירושלים, הוא משקיע את הכסף בפתח תקווה. והוא עובר לפתח תקווה. ואשתו כבר באמת מסכנה, וכשהוא מגיע לירושלים, היא סוחבת אותו לרב של ירושלים, רב שמואל סלנט, ואומרת לו, הרב, אני רוצה גט. די. אתם מבינים מה זה להיות בפתח תקווה? להיות בפתח תקווה, פירוש הדבר שהיא לא יודעת מה הם, זה כמו מה איתו, זה כמו לצאת למדבר. אז לא רק שאין טלפונים סלולריים, ולא רק שאין מכשירי קשר, אין כלום. יודעים מה קורה בפתח תקווה, רק אם מישהו מפתח תקווה בעצמו לוקח סוס ורוכב עליו ומגיע לירושלים. הוא ייעלם לה בפתח תקווה, היא לא יודעת מה איתו. ועם ילדים קטנים בבית בירושלים, ואומר לרב, אני רוצה להתגרש. והרב, אפשר להבין אותה, והרב מאוד מבין אותה, והוא רב מאוד גדול, והוא מאוד תומך בהתיישבות בארץ ישראל, אבל הוא פונה לרב זרח באנט, ואומר לו, אשתך אומרת דברים הגיוניים, מה אתה אומר? אז אומר זרח באנט, כבוד הרב, אני יודע, כולם אומרים שאני משוגע. אבל הרב, משוגע לא יכול לתת גט. משוגע נותן גט, הגט פסול. ככה הלכה. ושמואל סלנט מסתכל עליו, מסתכל על אשתו, ואומר לה, תראי, יש רק פתרון אחד. תעבירי איתו לפתח תקווה. זה מה שהם עושים. הוא בונה בית בפתח תקווה עם אשתו ועם הילדים, ועובד את האדמה. נהיה חקלאי. והוא יושב שם כמה שנים בפתח תקווה, עד שפשוט הוא כבר, יהודי כבר מבוגר. 15 פעמים הוא חזר, תחשבו כמה שנים עברו. כבר הילדים גדולים, אבל הוא אומר, אני באתי לפתח תקווה לעבוד את האדמה, אני לא יכול לעבוד את האדמה כבר, אז אין טעם שאני אשאר פה. אני עובר לגור ביפו. למה ביפו? יפו הייתה עיר ערבית, שגרו בה יהודים, כי הייתה שרה, זה נמל הכניסה לארץ ישראל, סיפרתי לכם, אז לא הייתה חיפה. היהודים מסתכלים ואומרים, לא נעים לנו לגור ביפו, בואו נקים בתים מחוץ לחומה, כמו שעשינו בירושלים. אז הרב זרח בנט לוקח את הכסף שלו, ובונה שכונה מחוץ ליפו. ואף יהודי לא מוכן לגור שם, כמו שקבע בירושלים, כי זה מחוץ לחומה וזה מסוכן. ובדיוק אז, הרב של יפו, הוא מאוד מבוגר, יש רב אשכנזי, גאון גדול, קראו לו הרב הלוי, ואשתו חולה, ואומרים לרופאים, אשתך חייבת אוויר. בתוך יפו אין אוויר. שומע את זה רב זרח בנט, אומר לרב, אני אתן לכם דירה בחינם. מחוץ ליפו. הם עוברים לגור בשכונה, טוב להם, נעים להם. באים עוד יהודים לגור שם. השכונה הזאת קראו לה נווה שלום, היא היום חלק משכונה יותר גדולה בשם נווה צדק, שהיא האבא של תל אביב. תל אביב נבנתה על גבי היציאה של נווה צדק. אבל בנווה צדק אחר כך גר עוד מישהו. הרב הלוי נפטר, ויפו כבר יש בה יישוב יהודי רציני, הרב יואל משה סלומון מחפש רב ליפו. הוא מוצא. קוראים לו הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב יואל משה סלומון הספיק להכיר אותו כשהוא היה בנסיעה בחוץ לארץ. הוא אומר, זה הרב שצריך ביפו. התענוג הכי גדול של הרב זרח בנט בסוף ימיו, זה כשהוא בונה בית כנסת ויושב בבית הכנסת שהוא בנה ושומע את הדרשות של הרב קוק. הנה, יש המשך. כל מה שאמרנו על ארץ ישראל, כל מה שחלמנו על ארץ ישראל, כל מה שהגשמנו בארץ ישראל, יש לנו פה רב שממשיך את הדרך. זה המשך השושלת. וזה המשך ישיר, כי הרב יואל משה סלומון הוא זה שמביא את הרב בתור הרב של יפו. תפרי סמך ד', וכאן קצת קפצנו קדימה בגלל הסיפור האישי של הרב זרח בנט, כי תפרי סמך ד' הוא שנת הפתיחה של עלייה שנייה כבר. דילגתי, כן, הרב זרח בנט מעביר אותנו את כל הדרך מהיציאה מהחומות, דרך העלייה הראשונה, עד לאחרי התחלת העלייה השנייה. אבל אתם תופסים את המסגרת? כלומר, הסיפורים האלה אמורים לתת לכם יותר הבנה ויותר הרגשה של המסגרת הזאת של ההמשכיות. תלמידי הגר"א, בניין ירושלים, יציאה מהחומות, התחלת בניין המושבות, אז מצטרפים אנשי העלייה הראשונה בעקבות כל התעמולה, וזה מגיע עד לעלייה השנייה, והרב קוק, שאנחנו נראה בהמשך גם את הפעולה שלו עם העלייה השנייה.
ורוב העולים בעלייה הראשונה היו שומרי תורה?
כל העולים של העלייה הראשונה היו שומרי תורה ומצוות, למעט בודדים יוצאים מן הכלל. כן.
למה הוא הקים את השכונה שהוא קרא לה נווה שלום?
כן, השכונה של הרב זרח בנט הוא נווה שלום, אבל עוד כמה יהודים הקימו גם שכונות לידו. המכלול של כל השכונות הקטנות נקרא היום נווה צדק. היו שכונות קטנות וגדולות והכל התאחד יחד.
אבל
היום השם המקובל הוא נווה צדק. לא, זה לא שונה, זה פשוט נבלע. נווה צדק הייתה... גם לא היה צריך לאחד את זה בשמית. אם תלך לשם, תראה שהבתים צמודים. חלק מהבתים של נווה שלום עדיין קיימים. חלק הרסו, כשעוד לא שמעו על מבנים ישנים, אבל עדיין חלק קיימים שם. מה? ודאי, נווה צדק, אני לא חושב שהיא מזכירה את ירושלים, אבל נווה צדק היא שכונה שישנה יותר מכל תל אביב כולה. אמרתי לכם, תל אביב קמה על, תל אביב היא כבר בת העלייה השנייה, היא קמה על גבי נווה צדק. נווה צדק מקבילה לעלייה הראשונה, ולכן היא באמת עתיקה יותר, חוץ מאשר יפו עצמה, היא עתיקה יותר מכל תל אביב. היא נחשבה פעם לחלק מיפו. הרב קוקניק הוא הרב של יפו, לא הרב של תל אביב, כי עוד לא הייתה תל אביב. אבל היא מחוץ לחומות יפו, היא שכונה יהודית. ויש הרבה דברים מעניינים בנווה צדק שיודעים את ההיסטוריה של המקום.
אחוזת בית, איפה
עומדת? אחוזת בית היא תל אביב.
כן. אני מכיר שאחוזת בית היא השכונה...
נכון, אבל אחוזת בית היא אחרי נווה צדק.
אחרי?
כן, כן. זאת עלייה, נווה צדק היא עלייה ראשונה, שוב, ואחוזת בית היא בעלייה השנייה, מבחינת הזמנים. שוב, עוד נגיע לכל הדברים האלה. אני מנסה לתת לכם קווי מתאר, כדי שתוכלו לשמור על הסדר בדברים. אז זה עוזר גם שיש סיפורים כאלה, כמו של עוזר בנט. בכלל, לדעת מה זה מסירות נפש. 15 פעמים לנסוע ולחזור ולהשקיע את כל הכספים ומדובר ביהודי נפלא שהיום בקושי בזכות איזה שיר אולי מכירים את השם שלו אבל לא יודעים ומדובר באדם שהוא תלמיד חכם שהוא כולו מסור על העניין של יישוב ארץ ישראל. העלייה הראשונה הגיעו מהרבה מדינות באירופה, והגיעו גם מתימן. אנשי העלייה הראשונה ידועים הם באמת ממדינות אירופה. יש גם עלייה מסוימת מעדות המזרח, הזכרנו קודם שביציאה מהחומות יש עלייה של יהודים ממרוקו, אבל העלייה הראשונה בולטים הם מארצות אירופה, והקבוצה המסוימת של יהודי תימן שמגיעים באותו הזמן. טוב, עוד סיפור אחד לסיום. הזכרנו, אז אמרנו, זה הקו המרכזי, הזכרנו שיש גם את התופעה של יהודים שמנסים להתבולל וחוזרים בתשובה. כדי להשלים את התמונה, אמרתי לכם, שבזמן שהולכים להקים את פתח תקווה, כמעט אין אף יישוב חדש בארץ ישראל. רק הערים הוותיקות שיש בהם קהילות יהודיות. אמרתי כמעט. למה כמעט? כי באותה תקופה, בין היהודים המתבוללים בצרפת, קמה תנועה חדשה. קבוצה של יהודים שהם כבר מעורים בתרבות הצרפתית ואחד מהם אפילו מגיע למשרה גבוהה בממשלת צרפת, הם מחליטים שאכפת להם מכל עם ישראל. זה דבר חדש. כי באופן כללי היהודים תמיד היה אכפת להם מכל עם ישראל, אבל אין תנאים. היהודי בקהילה הזאת עובד עם הקהילה שלו, מקסימום במדינה עובדים עם המדינה. אבל צרפת היא כבר מעצמה, וזו כבר תקופה יותר מודרנית, והיהודים שם, דווקא אלה שמתבוללים, אומרים, רגע, יש לנו כסף, יש לנו יכולות, אנחנו רוצים לעזור ליהודים בכל העולם. רעיון הוא מצוין, הביצוע פחות מצוין, כי הם בסופו של דבר מנסים להפיץ את התרבות הצרפתית ליהודים בכל מיני מקומות, וזה מתנגש, זה לא תמיד טוב, אבל הרעיון הוא מאוד חשוב, והם נתנו לזה שם יפה. הם קראו לארגון שלהם כל ישראל חברים. היום בדרך כלל מקצרים את זה לראשי תיבות, קיח, כף יוד ח', כל ישראל חביבים. בצרפתית זה נקרא איחוד של עולמי של היהודים. בקיצור, אליאנס. כן, אליאנס זה קיצור של, זה המילה הראשונה של ארגון של כל יהודי העולם. בצרפתית. עכשיו, יש, זה קבוצה קטנה של יהודים שהם מתחילים את הפעולה הזאת של כל ישראל חביבים. ממש בהתחלה, אחד מהחברים משתגע. מה פירוש משתגע? הוא משתגע כמו שהרב זרח בנט השתגע. הוא אומר לחברים שלו, תראו, אנחנו הולכים לפעול בכל העולם. הוא אומר, כן, אני רוצה לפעול למען היהודים בארץ ישראל. אומרים לו, מה? אומר, כן. יהודים יושבים בארץ ישראל ואין להם פרנסה, אני רוצה להקים להם בית ספר לחקלאות. אין להם, השתגעת? אומרים לו, חקלאות בארץ ישראל? אין חקלאות בארץ ישראל. מה? על מה אתה מדבר? אומר, תראו, תנו לי כסף ואני הולך להקים בית ספר לחקלאות בארץ ישראל. טוב, אחרי הטוב השתגע, אבל אולי ניתן לו כסף שינסה. הוא לוקח את הכסף והולך וקונה אדמה בארץ ישראל לבית ספר חקלאי. הבית ספר חקלאי שקיים עד היום, מקווה ישראל, קדם גם לפתח תקווה. אבל מה זה משוגע? היהודי קנה את השטח. הוא גדל בצרפת. בצרפת יש מסורת של ארכיטקטורה, אדריכלות של שטחים, לא רק של בניינים. הוא תכנן את כל השטח, אבל לא היה כלום. אז הוא גר במערה. זה המייסד של מקווה ישראל, קראו לו קרל נטר, נון תת רש. הולכים עד היום למקווה ישראל, אם עושים סיור במקווה ישראל, הבניין, הוא תכנן את הכל, הוא תכנן את הכניסה, יש שם דקלים, כביש כניסה עם דקלים משני הצדדים. הבניין הראשי מול הכניסה, איזה בניין הוא? בית הכנסת. יהודים התבולל. בית הכנסת הוא הבניין הראשי. בתוך בית הכנסת יראו לכם את ארון הקודש. הוא הזמין כבר את ארון הקודש, הוא בנה אותו. הכין אותו, שם אותו בצד, כי לא היה עדיין בית כנסת. בתוך בית הכנסת, בתוך ארון הקודש, יש הקדשה לאבא שלו. אתה מסתכל על ההקדשה, אתה רואה מספרים. אתה אומר, הבן אדם הזה כל כך מתבולל, הוא כתב תאריך לועזי, הוא אומר לך, המדריך, תסתכל עוד פעם. זה מספרים, אבל זה תאריך עברי. 5,000. כן, זה תאריך עברי. רק הוא כתוב במספרים. הוא הכין את ארון הקודש עם הקדשה לאבא שלו. הוא לא זכה לראות את הבניין. אבל זה נקודת ההתיישבות, זה באמת חזרה בתשובה, כמו שאמרנו, בפלא, כן, הבן אדם הזה, כל החברים שלו בטוחים שהוא משוגע, הוא מקים את בית הספר החקלאי מקווה ישראל. וזה נקודת ההתיישבות הראשונה, היהודית החדשה בארץ ישראל, עוד לפני פתח תקווה. אלא שטוב, זה לא יישוב ממש, כך שזה לא בדיוק נכנס לתחרות. אבל מקווה הוא קיים עד היום. זה בית ספר פעיל עד ימינו. כן. כן, כן, לא, זה שטח, זה מתחם עם בניינים, עם פנימייה לתלמידים, עם שטח חקלאי קצת, כי הם צריכים לתרגל את החקלאות, נעשו הרבה דברים חשובים במקווה ישראל במשך הדורות. היום הוא בית ספר חקלאי, ושמי כפר נוער, אתה יכול לקרוא לזה, בסדר. טוב רבותיי, אנחנו קצת ממשיכים את התמונה, המשכנו את התמונה, הגענו למעשה עד לעלייה הראשונה, אנחנו ניכנס בעזרת השם לפרטים יותר בשיעור הבא, אני מקווה שהצלחתי להבהיר את הדברים, כי חשוב מאוד לשמור פה על הסדר, אחרת הולכים לאיבוד, ברוך השם, יש היסטוריה גדולה. תיהנו מהשיר, קחו אותו הביתה, תקראו בו, לזכר רבי יואל משה סלומון.